אנחנו היום, ברוך השם, נמצאים אחרי שהתחלנו בתורה את ספר בראשית, פרשת בראשית, הפרשה שבה אנחנו מדברים על בריאת העולם ועל סיפור של כל הדברים שנבראו בעולם, והרבה סודות ורמזים ומשמעויות גדולות מאוד יש לנו בכל הנושא הזה שמדובר ונקרא בכותרת בריאת העולם. אנחנו ניקח היבט אחד קטן, אולי גדול, אפשר להסתכל עליו מכמה וכמה כיוונים, ונראה שעד כמה שהדבר נראה פשוט, או אולי אפילו במשחקי ילדים יש את הכותרת הזו, אבל נראה שבעצם יש בזה סודות עמוקים ומשמעויות גדולות, וכשנדע להתייחס לזה בצורה הנכונה, כפי שהדברים מפורטים במקורותינו הקדושים, אז בעזרת השם גם ננצל את הכוחות המיוחדים הללו באופן המתאים. הנושא שעליו אנחנו מדברים היום זה, כמו שאתם רואים את הכותרת, דומם, צומח, חי, מדבר. בעצם ארבעת המילים הללו מקפלים את כל העולם. כל הנבראים שקיימים בעולם מחולקים לאותם ארבעה סוגים: דוממים, צומחים, חיים ומדברים. רואים את זה באחד הפרקים בתהילים, פרק ידוע, שאנחנו אומרים את זה כל בוקר בפסוקי דזמרה בתפילת שחרית, שדוד המלך מדבר על אלה שמשבחים את בורא עולם, אז הוא מפרט את כל סוגי הבריאה, ואם נסתכל נראה שהוא הולך שם בצורה מסודרת של דומם, צומח, חי, מדבר. הוא מדבר, הללו את השם מן הארץ. הארץ זה העניין של הצומח, סליחה, הארץ זה הדומם. תנינים בכל תהומות, גם תהומות, מים זה דומם. אחר כך בהמשך הוא מביא את עץ פרי וכל הרזים, הוא עובר לצומח. החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, זה כבר מסוג החי. מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, זה מסוג המדבר. יש את ארבעת הסוגים הללו בבריאה. אז אנחנו, מה? אמרתי תהומות. אנחנו רואים פה בפרק הזה גם כן איך שדוד המלך, כשהוא רוצה להביא את כל סוגי הבריאה, זה בעצם הדירוג של הדברים שנמצאים בבריאה. ואנחנו כפתיחה, לפני שנראה מה עניינם של ארבעת הדברים הללו, ואפשר לראות את ארבעת הדברים הללו בכמה רבדים בצורה מאוד מעניינת, נקדים לפני זה כהקדמה. אנחנו קראנו בתורה על בריאתו של אדם הראשון. לא רק על בריאת אדם הראשון, אלא בעצם על כל הבריאה כולה. אבל אדם הראשון, יש בבריאה שלו משהו שונה בצורה מאוד בולטת ביחס לכל שאר הנבראים. מה השוני? השוני הוא שכל הנבראים שבורא עולם ברא אותם, כפי שהם מתוארים בפרשת בראשית, כשכתוב למשל תוצא הארץ נפש חיה, למשל שנבראו הבהמות והחיות, או שנאמר תדשי הארץ דשא, שזה הולך על הצמחים, שם אנחנו מוצאים שכשבורא עולם, בכלל באותו מאמר אלוקי, שעל ידי אותו מאמר הוא יצר את אותו נברא, למשל כשנברא הבהמה, הסוס, פרה, מיד בשניית הבריאה שלה, היא מיד נבראה כדבר חי. נברא דבר חי שהוא כלול מגוף ונפש, והוא חי. וככה הצמח, מיד יצא הצמח. אצל האדם הוא היחיד בבריאה שאצלו רואים שינוי. מה השינוי אצל האדם? קודם כל הוא יצר אותו אפר מן האדמה, וכשהוא היה אפר הוא היה כגולם. יש פסוק שאומר במפורש, גולמי ראו עיניך. מה הכוונה? האדם הראשון קודם כל היה גולם, אפר, כפי שהמדרש מביא שצבר אפרו מכל העולם כולו ועשה אפר. אחר כך יש פסוק נפרד, ויפח באפיו נשמת חיים. את אותו גוש אפר הכניס בו בורא עולם נשמה, ואז הוא התחיל לחיות. השינוי הזה הדרסטי שיש בין האדם לכל הנבראים, הוא לכאורה צריך לעצור רגע ולחשוב מה הסיבה. וכי האדם לא היה יכול להיברות באותו אופן, מיד יגיד הקדוש ברוך הוא, יהי אדם ויהי אדם ויברא אדם ישר חי. למה האדם נברא בצורה כזו? אז זה כל מיני פרטים בבריאה שיש שלא שייכים כרגע לשיעור, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל עצם צורת היצירה, מה שאני מביא כרגע כדוגמה, זה שהיצירה נעשתה באופן כזה שהוא ברא את הגוף בפני עצמו ואת הנפש בפני עצמו, והוא חיבר ביניהם. אצל אף אחד מהנבראים אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה אצל החיות, למשל, שכתוב שהוא ברא גוף של בהמות, ואחר כך הוא הכניס בהם רוח חיים. כתוב תוצא הארץ נפש חיה למינה, וזהו, והם נבראו ויצאו ונבראו ישר, בהמה שהולכת באופן מיידי באותו שנייה. אצל הבן אדם הוא נברא באופן כזה שבתחילה הגוף שלו נוצר כמציאות בפני עצמה, כגולם, ואחר כך בנפרד נכנס בו נפש של נשמה של בן אדם, ויפח באפן נשמת חיים. מה הסיבה של הבריאה של הדבר המיוחד הזה? בוודאי שיש סיבה, אז אני אומר, הסיבה כתובה.
אני לא יודע, אני מנתח.
אז בואו נראה מה כתוב, סיבה אמיתית. יש על זה בספר תורה אור, על פרשת השבוע, הוא שואל את השאלה הזו. והוא נותן שתי הסברים, שהם קשורים זה בזה, אבל שתי הסברים וכיוונים שונים, וזה קשור למה שאמרנו כרגע. הוא אומר, הרי העולם יש בו ארבעה סוגים. דומם, צומח, חי ומדבר. נראה בהמשך, שארבעת הסוגים הללו הם כנגד ארבע, למה הבורא ברא ארבע סוגים, למה לא עשה חמש סוגים? הרי בורא עולם כל יכול היה יכול לעשות גם חמש סוגים ושש סוגים או שלוש סוגים, מה מיוחד דווקא במספר הזה של ארבע? זה כנגד ארבע אותיות של שם ההוויה, י' והי, ו' והי, ארבעת האותיות הללו של שם ההוויה, זה ארבעת הבריאים הללו. כתוב שהדומם זה כנגד ההי האחרונה, החי, סליחה, הצומח זה כנגד הו', החי זה כנגד ההי הראשונה, והמדבר זה היוד. זה ארבעת, צריך גם להבין איך הקשר ביניהם, אבל זה כנגד ארבעת הסוגים. אז הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר כך, הגוף של הבן אדם הוא מסוג הדומם, החיות הנשמה של הבן אדם זה מסוג המדבר, המרחק ביניהם הוא מרחק של דילוג של שתי מדרגות, זה דומם, זה מדבר, הם לא יכולים לצאת ביחד, הם דברים שרחוקים בערכם זה מזה. לעומת זאת, אצל בהימות הגוף שלהם הוא מסוג הצומח, ונכנס בהם חי שמרומם אותם קצת בדרגה יותר גבוהה מסוג הצומח. אז לכן הם שתי מדרגות שהן קרובות זה לזה, אז הם יכולים לצאת ביחד. זאת אומרת, כל הבהימות והחיות זה צומח וחי שיתחבר, אצל הבן אדם זה דומם ומדבר שיתחבר. דומם ומדבר שיתחבר, אתה לא יכול להוציא אותם יחד, זה כל אחד בנפרד, כי הם רחוקים ברמתם זה מזה. ואילו כולם הם צומח וחי שיתחברו ביחד. מה באמת הסיבה אבל שהאדם נברא משתי הקצוות הללו? הרי בורא עולם יכל לעשות גם את הגוף של הבן אדם מסוג הצומח, ולהכניס בו את המדבר. אז הוא אומר דבר מעניין, וזה מתחבר למה שאנחנו נדבר בעזרת השם בהמשך. הוא אומר שארבעת הסוגים הללו בבריאה יש להם תכלית. נרחיב בזה בהמשך יותר, שהתכלית שכל אחד מארבעת הסוגים צריך לדלג לדרגה גבוהה יותר. הדומם צריך לראות שהוא יעלה לרמה של צומח, הצומח צריך לעלות לרמה של חי, החי צריך לעלות לרמה של מדבר, המדבר צריך, היהודי צריך לעלות לרמה אלוקית, כל אחד צריך לעלות בדרגה. מי הוא זה שקיבל תפקיד בבריאה לפעול בבריאה, לרומם את הבריאה? הבהמות יש להם תפקיד לרומם את הבריאה, הצמחים יש להם תפקיד לרומם את הבריאה, מי יש לו תפקיד לרומם את הבריאה? האדם. האדם קיבל תפקיד, איך כתוב אצל אדם הראשון? ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אדם הראשון יש לו תפקיד לפעול בעולם. אז אם אדם הראשון יש לו תפקיד לפעול בעולם, אז הוא צריך, כמו שאנחנו רוצים מנוף ורוצים להרים, נגיד איזה ערימת קורות גבוהה, ולהרים את הכל למעלה. אז איפה נשים את המנוף? את הכף. מלמטה, נשים אותה מתחת לכל הערימה, ואז אנחנו נרים. כי אם נשים את הכף באיזשהו שלב באמצע, נרים רק את החלק שהכף תופס, ואת החלק התחתון אנחנו נפספס. הבן אדם, שהוא צריך להרים את כל הבריאה, אז הגוף שלו היה צריך להיות מהסוג הכי הכי נמוך. מה הכי נמוך? הדומם. הגוף של הבן אדם היה צריך להיות מהדומם, הבן אדם צריך שיהיה לו במהות שלו קשר לדומם, ואז הוא יוכל לרומם מי הדומם את כל הבריאה. אילו הבן אדם, הגוף שלו היה מרמה קצת יותר גבוהה, ולא היה לו שום קשר לדומם, איך הוא היה יכול לרומם את הדומם? לכן בורא עולם לקח את הבן אדם ונתן לו את הכוח הכי עליון, את הנשמה הכי גבוהה, את הגוף הכי תחתון, ועכשיו יש לו תפקיד לקחת בכוח הנשמה מי התחתית ולרומם את כל הבריאה כלפי מעלה. חיים כן, אבל הבן אדם יש לו הרבה יותר מחיים. לא, הגוף של הבהמה לא נבראה מלכתחילה בצורה כמו הבן אדם, זה מה שדיברנו. הגוף של הבהמה מלכתחילה אף פעם לא הייתה דומם. ודאי, אחרי שהם חיים. מה שהזכרנו זה, הזכרנו את הצורה, איך תחילת היצירה. תחילת היצירה של הבן אדם היה לו גוף דומם. ודאי. עכשיו כרגע כל בן אדם שנולד הוא לא נולד בצורה הזו שהוא נהיה דומם, אבל בתחילת היצירה באדם הראשון שהוא קיבל בעצם את הכוח לכל סדר ההשתלשלות של האנושות עד סוף כל הדורות, הוא נברא בצורה הזו, והוא בעצם נותן את הרי כל האנשים באים ממנו ובעצם כולם מקבלים ממנו את העוצמות שהוא קיבל. אז הנקודה הזו שהוא קיבל, הוא קיבל את שתי הקצוות הללו. יש עוד הסברים למה זה היה ככה, אבל זה אחד ההסברים שכתוב בתורה אור בפרשת השבוע.
למה היה צריך להתפצל
בעצם? לא הבנתי, למה היה צריך?
למה צריך להתפצל?
להתפצל מה?
מוסלמים. למה היה צריך להתפצל?
אני לא רוצה...
ירים.
אני לא רוצה להיכנס בכל דבר לתחומים נוספים.
לא, לא.
הבורא עולם, למה הוא ברא הרבה אומות, ובסופו של דבר יש מתוך זה...
זה לא אומות, זה אדם הראשון.
וממנו יצאו...
ממנו להתפצל.
ודאי, ממנו יצאו הרבה אומות, ואחר כך יש את התכלית שזה אדם, עם ישראל, שהוא בעצם הנקודה.
הלגו שלך, תן לי...
הלגו של תורת ישראל.
לא, זה לא
נקודה. אוקיי, אז שוב אנחנו יוצאים מהעניין ונתמקד בנושא שלנו.
יכול להיות, אני חושב, כל הנשמה, כי אני מנחש, שיכול להיות שהאדם נברא משני דברים. כמו שהרב אמר, דומה. חלק שהוא כאילו... יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא רצה לציין שאני פה נתתי משהו, זאת אומרת מעין את הרוח, את הנשמה, ובבוא היום אני אקח אותה. זאת אומרת להראות לאדם שיש חיים אחרי המוות. דהיינו, בכל הדבר הוא אמר, אם היה אומר יהיה אדם כמו שאומר בבהמות ובשאר הדברים, מאיפה לי לדעת שיש הפרדה? אבל פה אומר לאדם, תבין, אני, אתה עשוי בשני חלקים, אחד שלי ואחד שלך, שהוא כלום השלך.
אפשר להפריד ואפשר להרכיב.
כן. אז
גישה לא... יפה מאוד. יפה? יפה מאוד. עכשיו, אחרי שהקדמנו את ההקדמה הזו בכלל על ארבעת הסוגים ורואים ונראה בעזרת השם בהמשך שבאדם עצמו יש את כל ארבעת הסוגים, בחיים שלו יש את כולם. עכשיו נסתכל הרגע על כל ארבעת הסוגים הללו שיש בבריאה. דומם, צומח, חי, מדבר. אם נתבונן בזה, אפשר לראות קודם כל, ברור לנו שלכל סוג יש אנרגיה שונה. אצל הדומם יש אנרגיה הכי מצומצמת, ולכן אין לו שום תזוזה. אצל הצומח כבר יש חיות, אנרגיה אלוקית גבוהה יותר, אצל החי עוד יותר וכן הלאה. יש שינוי ביניהם. מצד אחד, אם אנחנו מסתכלים בעיניים כאלה, אז מה אנחנו אומרים? שמי נמצא ברמה הכי נמוכה? מי יש לו כאילו את המינוס? הדומם, מה יש לו ככה בקושי? והנה הוא הצומח כבר קיבל קצת יותר, החי יש לו עוד יותר, המדבר עוד יותר, וככה זה רק עולה. זה הסתכלות נכונה. אבל אפשר גם להסתכל על זה בצורה הפוכה. ולומר שבאיזשהו מקום יש איזה פלוס בדומם, שאין אותו לצומח ולחי ולמדבר.
חיים ולדומם.
יש הרבה נקודות להסתכל. אחד הפלוסים שכתוב, מופיע בספר התניה, מופיע דבר מעניין. איך אומרים כל יום בתפילה, בסיום תפילת 18, אומרים, יהודי מתפלל, אומר, ריבונו של עולם, מה אני מבקש ממך? ממש בסיום התפילה כתוב, ונפשי כעפר לכל תהיה. זאת אומרת, היהודי, הנפש שלו, הוא מסוג המדבר, הכי גבוה. מה הוא מבקש? שאני רוצה להיות כעפר. מה זה עפר?
דומם.
יש פה נקודה מעניינת מאוד. הרי בורא עולם, בתחילת היצירה, עשה את העולם באופן שקול. יש כוחות של קדושה, ויש כוחות של תומה, של הפך הקדושה. אם ניכנס ליתר פירוט, בכוחות של הפך הקדושה יש שתי רמות. יש רמה אחת שקוראים לה קליפת נוגה. קליפה בכלל זה כינוי לאותו צד שהוא הפך הקדושה. העיקר, הפרי, זה הקדושה, והקליפה זה כינוי לאותו חלק שהוא הפוך מהקדושה. בקליפה יש שתי רמות. יש קליפה שקוראים לה קליפת נוגה, מיד נסביר, ויש רמה יותר נמוכה שקוראים לה שלוש קליפות הטמאות לגמרי. ומה ההבדל ביניהם? כל דבר שהוא בהגדרה או בקטגוריה של קליפת נוגה, זה דבר שהוא יכול להפוך להיות קדוש, והוא יכול לרדת לדיוטה נמוכה יותר ולהיות שלוש קליפות הטמאות. כל מישהו בקטגוריה של שלוש קליפות הטמאות לא יכול לעלות ולהיות קדוש. זאת אומרת, יש קצה עליון, קצה תחתון, ומשהו שהוא כאין משהו ביניים כזה, שהוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת. מיד אני אביא דוגמאות. ובשביל זה, הדוגמאות יהיו מעניינים מאוד באותם ארבעה סוגים דומם צומח חיים מדבר. מה הדוגמאות? אני מדבר כרגע איך שבורא עולם ברא את העולם. הוא ברא בעולם דברים שהם קדושים. הוא ברא בעולם דברים שהם קליפת נוגה. הוא ברא בעולם דברים שהם שלוש קליפות הטמאות. הדוגמאות שמופיעים בתניה, דוגמה מעניינת מאוד. יש לכם את זה פה בציטוט השלישי, נראה את הלשון מבפנים. כתוב בתניה, שלוש קליפות הטמאות יש רק בצומח, בחי ובמדבר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא בסוג הדומם נציגות משלוש קליפות הטמאות. מקליפת נוגה הוא כן ברא בכל הסוגים. בוא נראה את הלשון. אדמו"ר הזקן בתניא מביא דוגמאות של נציגות של שלוש קליפות הטמאות, אז הוא מביא נציגות רק מסוג המדבר, מסוג החי ומסוג הצומח. מסוג הדומם אין נציגות. נראה את הלשון, מי הם? הוא אומר ככה, נפשות כל אומות עובדי גילולים וקיום גופם. זאת אומרת, הנפשות של אומות העולם והגוף של אומות העולם, זה נציגות מסוג המדבר שקשור לשלוש קליפות הטמאות. מסוג החי, מה הנציגות? ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם. תיקח את כל הבהמות, החזיר, שאסור לאכול אותו, אתה לא יכול להפוך אותו לקדושה, ואם תגיד עליו ברכה, ואם תעשה עליו כוונות, ותשחוט אותו בשחיטה כשרה, לא יעזור שום דבר, הוא יישאר בשר טרף. זאת אומרת שהוא קשור לשלוש קליפות הטמאות. נכון, אני מדבר כרגע במצב הנוכחי. כרגע, עד שהקדוש ברוך הוא לא ישנה את המצב, הוא בשלוש קליפות הטמאות לגמרי. או, מה? הוא לא יכול להשתנות. לא יכול לעלות. לא יכול להשתנות. הסוס והחמור והגמל, בהמות מאות ואסורות, לא יכול. זה שלוש קליפות הטמאות. זה דוגמה מסוג החי. עכשיו דוגמה מסוג הצומח. וקיום וחיות, כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו אורלה. למשל, צומח עץ, ידוע שלוש שנים ראשונות, הפירות הם אורלה, אסורים באכילה. אז הפירות שצמחו בשלוש שנים הראשונות, זה, אם תכניס את זה בהקפאה ותשמר את זה בקופסת שימורים, לעשר שנים שלאחרי זה, זה לא יעזור. זה אסור, לא משנה שום דבר. זה שלוש קליפות הטמאות. אז הנה יש לנו דוגמה, גם מסוג המדבר, גם מסוג החי, גם מסוג הצומח, של שלוש קליפות הטמאות. סוג הדומם, אין בעולם, עוד מה נראה למה, אין בעולם בתחילת היצירה. זאת אומרת, יכול בן אדם לקחת עבודה זרה, פסל, והגוי שהופך אליל מדומם, אז זה הופך להיות שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שיהודי אסור לו ליהנות מזה וכו'. אבל לא תמצא בתחילת היצירה של הבורא בדומם שלוש קליפות הטמאות. לעומת זאת בקליפת נוגה, איך הוא מביא? הוא כן מביא דוגמאות מכל הסוגים. נראה איך הוא מביא בקליפת נוגה. הוא אומר, אך, זה הקטע האחרון בתניה, נפש החיונית הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה מלובשת בדם האדם. הנפש הבהמית של יהודי, זה קליפת נוגה, זה נציגות של סוג המדבר, ונפשות, בהימות וחיות ועופות ודגים, תאורים ומותרים באכילה. תיקח את כל הבהימות המותרים באכילה, זה קליפת נוגה. למה זה קליפת נוגה? אם תשחט את זה בשחיטה כשרה, זה יכול להיות, יעלה לקדושה. אם חלילה תשחט את זה בשחיטה אסורה, זה נפל למטה, זה אסור באכילה. אז זה דוגמה מסוג החי. עכשיו הוא מביא, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה. אז הנה יש לנו דוגמה שכל הדומם שיש בעולם וכל הצומח שיש בעולם מתחילת היצירה הוא קשור לקליפת נוגה. עכשיו תשאל שאלה, למה? למה בורא עולם לא יצר בדומם דוגמה של שלוש קליפות הטמאות? אז ההסבר הוא מאוד מעניין, זה הפלוס של הדומם. בואו נחשוב, מה ההבדל בין קדושה לאפך הקדושה? אפשר למצוא כל מיני הבדלים ולמצוא רשימה של מעלות בקדושה שהן חסרונות בהפך הקדושה, אבל מה יהיה נקודת כמו שאומרים, בואו נתמצת במילה אחת, מה מאפיין קדושה ומה מאפיין הפך הקדושה. אז כפי שכתוב בחסידות, המאפיין של הפך הקדושה זה אגו, ישות. מה המאפיין של קדושה? ענווה, צניעות, ביטול. זה המאפיין הכללי. מי בבריאה אפשר להצביע עליו ולומר, עצם ההוויה שלו אומר ענווה, צניעות, ביטול, מי? דומם. לכן הבן אדם אומר, ונפשי כאפר לכל תהיה. כי אני רוצה לתת דוגמה של דבר שבמהות שלו הוא הכי, אין בו מושג של שום ישות ושום אגו, זה דומם. מכיוון שהדומם במהות שלו הוא הכי בטל ושפל, אז אין ביצירה שלו דבר שהוא בשיא התומה, לא קיים. אם הבן אדם ייקח את הדומם ויקלקל אותו, אז הוא יכול להפוך אותו לדבר גרוע, להפוך אותו לפסל וכדומה. אבל בורא עולם לא יצר בתחילת הבריאה, במהות ההתחלתית של הבריאה, הוא לא יצר בדומם דבר שהוא בשיא הקליפה ושיא התומה. אז זה אם כך, דיברנו קודם, איפה יש פלוס? במדבר או בדומם? אז מצד אחד, ודאי שלמדבר יש פלוס, כי יש לו את האנרגיה האלוקית הכי גבוהה, והדומם נראה שיש לו משהו מצומצם. אבל מצד שני, דווקא לדומם יש פלוס מסוים. מה הפלוס שלו? שהוא הכי בטל והכי ענב, הכי שפל. ולכן האדם מתפלל ומקווה שהוא יהיה בעניין הזה דומה לאפר, דומה לדומם. אז הנה יש לנו כאן הסתכלות מהצד הזה והסתכלות מהצד הזה.
אבל יש פה דומם המותר באכילה.
ודאי.
איזה סוג של דומם?
מים. דוגמה. מים זה דומם.
מים זה דומם.
וזה מותר באכילה.
חוץ ממים אני לא מכיר. דוגמה אחת שלא פתאום יהיה. אבל אני לא מכיר חוץ ממים.
אבל מים זה דומם.
אז איך אתה אמרת, תלו כבר מה עשו איתם, אבל בתחילת היצירה אין להם. אין. אם מתערבב פה כבר מעשה אנוש, הוא יכול לקלקל, כי הבן אדם קיבל בחירה חופשית והוא יכול לרומם והוא יכול לקלקל. אבל איך שהדבר הוא אותנטי, הוא לא יגיע באותנטיות שלו לשיא השפלות, לשיא הקלקול. עכשיו נראה עוד נקודה מעניינת, עוד היבט מעניין על אותם ארבעה סוגים בבריאה. וכאן אנחנו שוב נלך באותו קו שדיברנו כרגע, שהפלוס נמצא בנמוך ולא בגבוה, אבל בהיבט אחר. למה בורא עולם יצר את העולם בצורה כזו ש... מאוד מעניין. כל אחד, ככה זה כמו פירמידה. דומם, צומח, חי, מדבר, זה פירמידה. אבל בפירמידה הזו, כל מי שנמצא יותר גבוה בפירמידה, כדי להתקיים, הוא זקוק לעזרתו של התחתון ממנו בפירמידה. הבן אדם, אם הוא לא יאכל מהצומח, מהחי ומהדומם, הוא לא יוכל להתקיים. החי, אם הוא לא יקבל מהצומח, הוא לא יוכל להתקיים. הצומח לא יקבל מים, הוא לא יוכל להתקיים. והדומם, הוא דומם, הוא קיים. למה בורא עולם יצר את הדברים בצורה כזו, שמצד אחד הפירמידה עומדת באופן שהדומם למטה והחי, והצומח מעליו והחי מעליו והמדבר הוא הכי גבוה, פתאום כשאתה מסתכל מי זקוק למי, הפירמידה מתהפכת. דווקא הכי גבוה זקוק לכל אלה שמתחתיו. וככל שאתה יורד בפירמידה, אתה זקוק לפחות אמצעים. מה קורה פה? ובעצם יש פסוק מעניין בתורה. הפסוק אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הפסוק הזה הוא בעצם נותן את התשובה לשאלה. מה התשובה בדבר? אז יש כאן הסבר עמוק, ואולי זה יהיה חדש לכמה, אבל ההסבר הזה נותן לנו הסתכלות אחרת על כל הפירמידה הזו. ההסבר הזה אומר ככה, לא כל מה שאתה רואה בעיניך הגשמיות, החיצוניות, זה באמת מה שקיים ומה שהאמת של הדברים. יכול להיות שבעיניים החיצוניות אתה רואה את הדבר גבוה, והאמת שהוא נמוך. אולי נקדים לזה, יש סיפור בגמרא על אחד מהמוראים, התנאים, לא זוכר כרגע את שמו, שהוא מת, מה שנקרא בשפה שלנו, מוות קליני. הוא נהיה חולה, אנוש, והיו בטוחים שהוא כבר במצב עבוד, והוא חזרה לתחייה. ואז שאל אותו אבא שלו, תגיד לי מה ראית כשהיית שם למעלה? אז הוא אומר לו, עולם הפוך ראיתי. מי שנחשב לגדול פה, שם הוא בכלל לא נחשב. וכל אלה שפה מחשיבים אותם לאפס, שם הם דווקא חשובים. אמר לו אבא שלו, עולם ברור ראית. שם זה העולם הברור, פה זה העולם הפוך. משהו מעין זה יש לנו בפירמידה הזו גם כן. ונקדים במשל, משל שמופיע בחסידות. אם תיקח חומת אבנים שעומדת נדבך על גבי נדבך, ואתה מסתכל על כל החומה עכשיו והיא עומדת גבוה, אתה רואה שורה עליונה היא הכי עליונה וכן הלאה. אם עכשיו החומת אבנים הזו תיפול, אז יקרה דבר כזה. אותם אבנים שישארו במקום ולא יזוזו, הם היו איפה שהיו ונשארו איפה שהיו, ויש אבנים שהם עפו להם כל כך רחוק וכל כך מעבדו. האמת היא, מי שהיה הכי גבוה הוא נפל הכי רחוק, ומי שנשאר במקום סימן שהוא תמיד היה נמוך. המשל הזה זה בעצם הנמשל של ארבעת הסוגים בפירמידה. הדומם שאתה רואה אותו כל כך נמוך, והמדבר אתה רואה אותו כל כך גבוה, תדע לך שבשורש שלהם זה היה הפוך. שהמדבר בשורש שלו הוא למטה, והדומם בשורש שלו הוא הכי גבוה. בעולם העליון בשורש הדומם הוא הכי גבוה, והחי מתחתיו, והצומח מתחתיו, והמדבר הכי למטה. וכשהם נפלו לעולם הזה הגשמי, אז המדבר שהוא נראה לנו כל כך גבוה, הוא בעצם במקום הכי נמוך. הוא נראה לך פה, הנה הוא עומד במקום, הוא לא נפל כל כך רחוק, כי הוא בעצם לא היה כל כך גבוה. ודווקא הדומם שנראה לך נפל כל כך רחוק, תראה מה, הוא לא שווה כלום. כי למעלה הוא היה הכי גבוה, לכן הוא נפל כל כך רחוק. בשפה של חסידות זה נקרא, יש מושג בחסידות, שאולי עוד נגיע לזה בתוכנית העתידית, שנקרא עולם התוהו ועולם התיקון. עולם התוהו ועולם התיקון, מושג של עולמות רוחניים. לפני שברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה הגשמי, אז היה עולם רוחני קדוש נעלה מאוד, קראו לו עולם התוהו. בעולם התוהו האורות האלוקיים הגבוהים והקדושים שהיו בעולם התוהו, כשנברא עולם הזה הגשמי, אני בדימוי שכתוב, ואני פשוט לא מרחיב את זה כרגע, כי לא זה המקום, כתוב שהיה שבירה, הלשון בחסידות זה נקרא שבירת הכלים, הייתה שבירה בעולם התוהו, וכל הניצוצות והאורות הקדושים שהיו בעולם התוהו, כתוצאה מהשבירה הם נפלו והתפזרו בעולם הזה הגשמי. והתפזרו פה, לאיפה הם התפזרו? אז תלוי. אותו ניצוץ שבעולם התוהו היה מאוד מאוד גבוה, שהוא נפל פה למטה, לאן הוא נפל? הוא נפל והתלבש בדומם. ואותו ניצוץ שהיה קצת יותר נמוך, התלבש בצומח. וכן הלאה. בצורה הזו זה התלבש בעולם. אפילו בחסידות מבואר בדיוק כמה ניצוצות נפלו. ואומרים שזה מרומז בתחילת הפרשת פרשית שקראנו בשבת שעברה, כתוב שמה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כל הדברים שכתובים בקבלה מרומזים גם בתורה, בפסוקים. מה זה מרחפת? כתוב בקבלה, מרחפת זה שתי מילים. רפח מת. רפח זה גימטריה 288. כתוב ש-288 ניצוצות מת. מה הפירוש? נפלו והתפזרו פה בעולם. זה נקרא, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. המילה מרחפת מרמז על הנפילה והשבירה הזו. על כל פנים, על פי הרעיון הזה, כשאדם לוקח ליד דומם, כוס מים, הוא לוקח לחם מסוג הצומח, והוא מברך עליו ברכה כראוי, וזה נותן לו אנרגיה. אומרים ליהודי, תדע לך ממה אתה מקבל אנרגיה. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. אם היית חושב שאתה חי פשוט מהלחם, אז משהו פה לא הגיוני. למה שסוג המדבר יהיה זקוק למחייתו מאלה שנמצאים ברמה יותר נמוכה בפירמידה? בא הפסוק ואומר, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. תדע לך, בתוך הלחם יש מוצא פי השם. יש חיות אנרגיה אלוקית שהיא קדושה מאוד מאוד בשורשה המקורי. ואם תגיד על זה ברכה כראוי, ואם אתה תתייחס לזה בצורה הנכונה, אתה בעצם תקבל את אותו ניצוץ קדוש שנמצא בלחם, תקבל אותו אליך, וזה ייתן לך אנרגיה נכונה וקדושה וראויה. ואז יוצא שכשאנחנו, אלה בראש הפירמידה, שזקוקים לתחתונים מהם, מצד ההסתכלות החיצונית זה נראה הם זקוקים לתחתונים שמהם, אבל מצד ההסתכלות האמיתית של הדברים זה להפך, הם הולכים לגבוהים יותר. הנמוך, דהיינו המדבר, הולך לגבוה, שזה הדומם, שהוא נראה נמוך, אבל הוא בעצם בשורשו הוא גבוה, ואותו הוא מקבל, וממנו הוא חי. זה הרעיון שכתוב בספר ליקוטי תורה, שתוכלו לראות את זה אחרי זה בלשונו, אם תקראו את זה בפנים, זה הרעיון. אז יוצא שהפירמידה הזו, היא פתאום התהפכו לנו היוצרות בפירמידה. שזה כבר הסתכלות מעניינת על ה...
הצומח
שואף
להיות מדבר. לשם מה
הדומה,
אם הוא הנעלה ביותר, שואף
להתקדם
כדמרי.
אני הבנתי את זה.
והאדם, שהוא בדרגה הכי גבוהה, אני לא יודע
לאיפה
הוא רוצה להגיע.
להיות מחובר לאלוקות.
לשם מה אני צריך להרים את הדברים?
כשהם יותר גבוהים במקום.
כשהם בעצם במקור באמת יותר גבוהים, ואני צריך לעזור להם
להתעורר שמלכתחיל הם גבוהים
ממני.
שאלה מצוינת. מצוינת, שאלה מאוד טובה. התשובה היא מאוד פשוטה. בורא עולם רוצה שהבן אדם יגלה בכל אחד מהפירמידה את מעלתו האמיתית. והמעניין הוא שהתחתון, הדומם, הוא גבוה בשורש, אבל הוא לא גבוה בגילוי הפיזי שלו. אם אני ארומם אותו, אז פתאום אני אגלה גם את השורש שלו. זאת אומרת, לא להסתפק ולומר, מכיוון שבשורש שלו הוא גבוה, אז גמרנו, תשאיר אותו כמו שהוא. אבל בורא עולם בכוונה הוריד אותו פה למטה, כדי שהבן אדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, שבן אדם יעבוד ויגלה את השורש. בוא, אתה יודע מה, בוא לא נסתכל על הדומה, בוא נסתכל על עצמנו. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה. וידוע שהנשמה יש לה חלק עליון בשורש, שהיא לא ירדה לגוף. מה שירד לגוף זה רק נקודה קטנה. מה תפקידנו? לא להגיד, בשורש הנשמה שלנו כל כך קדושה, כל כך מושלמת, אז אנחנו כבר לא צריכים לעשות כלום, כי היא כבר בשורש גבוהה. אנחנו אומרים להפך, כיוון שבשורש הנשמה שלנו כל כך גבוהה, אז עכשיו אנחנו צריכים לגלות את השורש גם פה בגוף, פה למטה. ככה אנחנו עושים עלינו, ככה אנחנו גם נעשה לכל הסוגים בבריאה. אנחנו רק מגלים בעצם למה בן אדם זקוק לרומם את הדומם, לאכול אותו, ואז הוא יתרומם אליו. אז תסתכל על זה בשני הצדדים. מצד אחד רוממת אותו, מצד שני אתה בעצם קיבלת ממנו. זה בעצם פאזל שהולך הלוך וחזור לשני הכיוונים. ויש בזה עומק לפנים מעומק, אבל זה ככה בהשקפה
קרואה.
בוודאי, שאתה אומר את הברכה ואוכל את זה עם כוונה לשם שמיים, מנצל את האנרגיה ללימוד ותפילה, אז הוא עושה את הדברים בצורה נכונה.
אם אני יושב על הרצפה,
אני
אתחבר.
לא הבנתי.
אם אני יושב על הרצפה,
נו.
איפה אני אתחבר?
תסביר את ה...
המעמד שלי, איפה אני אתחבר?
אם אתה יושב על כיסא, שהכיסא עשוי מסוג הצומח, וישבת ולמדת על הכיסא תורה, אז רוממת את הצומח.
אני רוצה לרמה יותר נמוכה לשבת על הרצפה.
מה זה משנה? הרמה כאן לא מדובר על רמה פיזית חיצונית, מדובר על רמה רוחנית, רמה נפשית.
רמה רוחנית, אני יורד לרצפה, ויושב על הרצפה, רמה רוחנית, הערבים.
יכול להיות, אנחנו צריכים לעשות את הדברים כפי שנוהג. יש מקומות שנוהגים ככה, יש מקומות שנוהגים ככה, אבל העיקר זה, איך אומרים, אדם יכול להיות לשבת על הרצפה ולהיות עם אגו מנופח עד השמיים, אדם יכול לשבת על מגדל גבוה ולהיות בשפלות, כמו שדוד המלך אמר על עצמו שהיה מלך ישראל ואמר ואנוכי תולעת ולא איש. אז זה לא המעמד הפיזי של הבן אדם, זה המעמד הנפשי. ודאי, ודאי. אין ספק. פעולה של תורה במצוות. נכון, זה הערה חשובה שבעצם קודם התכוונתי לזה ולא פירטתי כשאמרתי וינוחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? כתוב לעובדה זה רמח מצוות עשה, ולשומרה זה לשמור שעשה מצוות לא תעשה, בוודאי. זה הדרך היחידה. תרי"ג מצוות זה הדרך היחידה שדרכה אפשר לרומם את הבריאה. עכשיו בואו נראה נקודה אחרונה. בהמשך, פשוט לסיים את הנקודה הזו של הפירמידה ולראות, אנחנו מדברים כרגע שדווקא בדומם יש מעלה, נשלים את הפאזל, את הנקודה האחרונה בנקודה הזו. רואים גם כן, בתהליך המתקדם של הבית שבורא עולם יעד לקדושתו בעולם. אז דיברנו כבר פעם אחת השיעורים שהבית האלוקי עבר התקדמות. דהיינו, היה בהתחלה משכן שהיה במדבר, לאחר מכן הגיעו לארץ ישראל, היו בשלב של בנוב, בגבעון, בשילו, עד שהגיעו בתחנה האחרונה וסופית בהר הבית בבית המקדש, שהיה בית ראשון, בית שני, וכולנו מחכים לבית שלישי שיבנה במהרה בימינו. רואים פה דבר מאוד מעניין, היבט ממש שונה מהצורת הבנייה של המשכן, שזה היה ההתחלה והפעם הראשונה שנבנה בית להשם, לבית המקדש בירושלים, שזה תחנה סופית. רואים דבר מעניין? כשאתה מסתכל על המשכן, ממה הוא היה בנוי? אתה רואה את הפירמידה של ארבעת הדברים בעולם, במיוחד של שלושה, ואתה רואה שהפירמידה עומדת בצורה שהדומם למטה, מעליו הצומח ומעליו החי. וכשאתה מסתכל בבית המקדש, אתה רואה שהכל, אפילו הגג, החלק הכי עליון, כולו דומם. בוא נפרט את הדברים. המשכן מסופר בתורה בספר שמות באריכות, פרשת תרומה, פרשת תצווה, ממה היה בנוי המשכן. הרצפה, הקרקע של המשכן, ברור שהיה אדמה, חול, דומה. ממה היה עשוי הדפנות של המשכן? עצי שיטים עומדים. עצי שיטים, ממה זה? סוג הצומח. מה היה הכיסוי שכיסה את המשכן? יריות עיזים, לקחו מבעלי חיים את היריות עיזים ומתחשים מסוג החי, ומזה יצרו את הגג. זאת אומרת, שאתה מסתכל על המשכן, מה אתה רואה? דומם, מעליו צומח, מעליו חי. בשלב הראשוני וההתחלתי של הגילוי האלוקי בעולם, עדיין לא הגיעו לשלב כזה, כמו שדיברנו קודם, שרואים כבר את המעלה בדומם. בהתחלה הסתכלו על הדברים שהדומם נמוך, הצומח קצת יותר גבוה, והחי עוד יותר גבוה. כשהם מגיעים לבית המקדש בירושלים, ממה בנוי הבית, בית המקדש? כולו דומם. הגג עד למעלה, מהמסד ועד התפחות, כל הבניין ממה הוא עשוי? מדומם. זאת אומרת שהדומם שבמשכן היה רק מתחת לרגליים, הפך להיות בבית המקדש מעל הראש. זה מתחבר למה שאמרנו קודם. שבפירמידה הזו של הבריאה, שהדומם נראה לנו הכי נמוך, אז אם אתה מסתכל ואתה כשמגיע לבית המקדש אתה כבר רואה, כמו שאומרים, הגעת לתחנה הסופית, אתה רואה את הדברים כפי שהם באמת בשורש העליון, ועם ישראל הצליח אחרי כל השנים לגלות את השורש העליון פה למטה, פתאום אתה מגלה את המעלה שבדומם, אתה רואה את השורש העליון של הדומם, איך הוא מתגלה ואיך הוא בעצם הכי גבוה. אז זה יוצא, זה בעצם משלים לנו את הפאזל שדיברנו. לא הבנתי. זה בגלל שהכי גבוה נופל הכי נמוך. ודיברנו, אם תזכר מה שאמרנו בתחילת הדברים, ששיא הקדושה זה ענווה ושפלות, אז בעצם בסופו של דבר, מי מבטא את שיא הענווה והשפלות זה הדומם. ונפשי כי עפר לכל תהיה. הדומם הוא הכלי הכי מתאים לניצוץ הכי עליון. טוב לו אם אנחנו מנצלים אותו לאופן המתאים ולצורה הנכונה. טוב ולא טוב, וזה נרחיב את זה בעזרת השם בשיעור הבא, שאנחנו עוד לא סיימנו את ארבעת הסוגים. טוב ולא טוב, שבוי ולא שבוי. אתה צודק, לולא המדבר, כל העולם בבעיה. כי המדבר יש לו בעצם תפקיד, הוא מרומם את הבריאה. אבל כשהמדבר מעמיד כל פרט בפאזל שלו, אז הוא נמצא בגאולה הכי גדולה. גאולה של דבר זה לעשות את המטרה שלו, את השלימות שלו, את היעד שלו. לא להיות כמו השני, אלא להיות מה שאני צריך להיות. כשאני רוצה להיות כמו השני, אני לעולם לא אגיע לשחרור, אני תמיד אהיה בתוך שחרור. השלימות של הדומם, כשהוא יעשה את המטרה שלו, בצורה הנכונה, כמובן בעזרת האדם שהוא תכלית הבריאה, אז הדומם יהיה בשיא השחרור, בשיא, הוא לא שבוי בשום דבר. זה השלימות שלו, זה האמתיות שלו. וזה בעצם מה שבעצם השגנו. אתה מביא אותו לשלימותו. להפך, אתה מדבר כרגע על נקודה, למה אני לא רואה בעיניים את התוצאה של המעשה שעשיתי, זה כבר עוד נקודה. אנחנו כרגע נמצאים בזמן של גלות, ואנחנו לא יכולים לראות את התוצאות של הפעולות שאנחנו עושים, אז זה בעיה שאנחנו לא רואים. אבל מצד האמת של הדברים, כשאדם לוקח כוס מים, אז הדומם, האבן הזו שנמצאת עכשיו פה, בוודאי, הוא הגיע לתכליתו, נהיה קדוש, זה התכלית שלו. הוא לא צריך להתחיל ללכת לעוף עם כנפיים. ואם הוא עושה תפקידו ושלימותו, הוא נברא בשביל להיות כזה, ואם אני ניצלתי אותו, אז אותו אבן הסתובבה עם עוד מיליוני אבנים בעולם, והיא זכתה להגיע להיות אבן של ארון קודש, אז היא, האבן הזו, הפכה להיות אבן שהבאתי אותה לתכלית בריאתה. אתה צודק, אז אתה מביא אותי לנקודות שאנחנו נרחיב, וזה בעזרת השם בשיעור הבא, אבל אני אענה לך, מכיוון ששאלת על נקודה אחת, מילה אחת אני אענה לך. שמכיוון, רק אני מילה אחת אגיד לו, שכתוב שבבית המקדש, שכשהביאו קורבנות, הרי אם תשים לב, אנחנו נרחיב את זה בעזרת השם, שבכל קורבן היה שילוב של דומם צומח חיים מדבר, וכתוב במפורש שכשאדם הביא, הכהן הביא את החלק מהדומם, חלק מהצומח וכו', הוא בעצם העלה את כל הדומם, את כל הצומח. זה כמו בבני אדם שאתה שולח שליח, השליח, הכהן שעושה עבודה בבית המקדש, הוא עושה את זה בשליחות כולם, אז שאתה לקחת את אותו גרגיר מלח והבאת אותו על הקורבן, אז רומנת את כל המלח שבעולם, בוודאי. ונרחיב בזה בעזרת השם, רק נגענו ויש על זה הרבה דברים מעניינים על ארבעת הסוגים. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נרחיב עוד שיעור על הנושא הזה, עד כמה שנעשה.